הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק החמישים מהלכות ביקורים עם שאר מתנות כהונה שבגבולין. לאחר שסיים הרמב״ם את שלושת הפרקים העוסקים בדיני הביקורים, הרי בארבעת הפרקים הבאים עוסק הרמב״ם בדיני החלה, ודין הפרשת חלה נאמר בפרשת שלח, ודבר השם אל משה למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה, כי תרומת גורן כן תרימו אותה, מראשית הריסותיכם תיתנו להשם תרומה לדורותיכם. ובפרק הראשון של הלכות חלה, אותו נלמד היום, מדבר הרמב״ם על מצוות הפרשת החלה ושיעורה, דין הפרשת החלה בארץ ובחוץ לארץ, הברכה על הפרשת החלה, והרמב״ם מסיים בדינים בהם החלה שווה לתרומה ובחילוקים ביניהם. פותח הרמב״ם בהלכה א', מצוות עשה להפריש תרומה מן העיסה, דהיינו מבצק העשוי מאחד מחמשת מיני הדגן, ולתת את מה שיפריש לכהן, שנאמר בפרשת שלח, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה. דהיינו שמראשית כל הריסה, דהיינו עיסה, בצק, הפרישו חלק להשם, והחלק המופרש נקרא חלה. וראשית זו אין לה שיעור מן התורה, שהתורה כתבה רק ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה, ולא נתנה שיעור לראשית זו. ויש אומרים שהדבר נלמד ממה שכתוב לגבי חלה כתרומת גורן, כן תרימו אותה. והרי לתרומה גדולה אין שיעור מהתורה. ולפיכך אפילו יפריש חתיכת בצק קטנה כסעורה לחלה, פתר את כל העיסה הגדולה. והעושה את כל עיסתו חלה לא עשה כלום, שאין החלה חלה כלל עד שישאר מקצת מן הבצק כחולין, משום שנאמר בהמשך הכתובים בפרשת שלח, מראשית הריסותיכם. ולומדים מכך בתלמוד ירושלמי, מראשית ולא כל ראשית. הלכה ב' ומדברי סופרים מדרבנן שיש שיעור להפרשת החלה שמפרישין אחד מארבעה ועשרים מן העיסה, מעט יותר מארבעה אחוזים מכל הבצק, וזאת כדי שיהיה בה כדי מתנה לכהן, שאחוז כזה מתוך שיעור העיסה המינימלי החייב בחלה, שהוא העומר שיתבאר שיעורו בפרק הבא, יהיה בו שיעור ראוי לכהן לאפותו ולאוכלו. שנאמר תיתן לו, תן לו דבר הראוי לתנו מתנה. פסוק זה נאמר בפרשת שופטים לגבי תרומה, ראשית גנך תירושך ויצריך תיתן לו. וצריך לומר שלומדים חלה מתרומה, שהרי אף החלה נקרא תרומה, שהרי מכל מקום הלימוד הוא רק אסמכת, שהרי כתב הרמב״ם שהשיעור הוא מדברי סופרים. אחר הדבז כתב שמה שכתב הרמב״ם שמהתורה אין לה שיעור זה כדי להפקיע את איסור הטבל מהעיסה. אך כדי לקיים את מצוות הנתינה לכהן, מחייב הכתוב לתת כדי נתינה, ומסר הכתוב לחכמים לפרש כמה הוא כדי נתינה, והם פרשו שזהו אחד מ-24. ממשיך הרמב״ם, והנחתום האופה העושה למכור בשוק, שהוא אופה לא רק לתצרוכת עצמית, אלא כדי למכור לאחרים, מפריש אחד מ-48, קצת מעל 2%, לפי שעיסתו מרובה, ויש בשיעור זה כדי מתנה לכהן. הלכה ג' העושה עיסה למשתה בנו, שמכין עיסה לצורך חתונת בנו, אף על פי שהיא מרובה, שכמובן לצורך החתונה הוא מכין עיסה גדולה, ואף אם יפריש 1/48 יהיה בזה כדי נתינה לכהן, מכל מקום מפרישו 1/24, כשיעור הגדול יותר כדי שלא לחלק בעיסת בעל הבית, שחכמים תקנו שיעור אחיד לכל הבעלי בתים, כדי שלא יבואו ליטות בדבר. וכן הנחתום שעשה עיסה קטנה כדי למוכרה, מפריש לפי השיעור הקטן של הנחתום 1/48, אף שבמקרה זה לא יהיה מספיק במה שמפריש כדי נתינה לכהן, שלא רצו חכמים לחלק בעיסת הנחתום, שחכמים קבעו שיעור אחיד לכל הנחתומים 1/48 ולכל הבעלי בתים 1/24. הלכה ד' בעל הבית שעשה עיסה כדי לאוכלה בביתו ונתמת העיסה בשוגג או באונס, הרי הוא מפריש חלה לפי השיעור המועט של 1/48, שהרי החלה טמאה ואינה ראויה לאכילה אלא להסקה, ולפיכך לא רצו חכמים להרבות תומה בחלה שהיא דבר קדוש. ואם תימה בעל העיסה בזדון מפריש 1/24, כשיעור כל בעל הבית המפריש חלה, כדי שלא יהיה חוטא נזכר, דאסור לטמא את העיסה, משום שהדבר גורם שהחלה תהיה טמאה, ולא ייתכן שמשום שעבר על האיסור ותימא את האיסה, הוא ירוויח שיפריש חלק קטן יותר לחלה. וחלה טמאה מותרת לכהן להעסקה, דהיינו שהוא יכול להסיק בה את התנור כדין תרומה טמאה. שערי החלה קרויה בתורה תרומה, ולפיכך דין החלה כדין התרומה. הלכה A, אין חייבין בחלה מן התורה, אלא בארץ ישראל בלבד, שנאמר בפרשת שלח, והיה בה חולכם מלחם הארץ וגומר, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה. וחיוב הפרשת החלה בארץ ישראל הוא רק בזמן שכל ישראל יושבין שם, שנאמר בפרשת שלח בעניין החלה, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שם, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה. ולומדים מהמילה בבואכם שחיוב החלה הוא רק בביאת כולכם לארץ ולא ביאת מקצתכם. וכתב הרטב"א שרובם ככולם. ולפיכך חלה בזמן הזה, כאשר רובם של בני ישראל לא נמצאים בארץ ישראל, ואפילו בימי עזרא בארץ ישראל, דיינו בתחילת תקופת הבית השני שרק מקצת מבני ישראל באו לארץ ישראל, הרי אין חיובה מהתורה אלא מדבריהם מדרבנן, כמו שביארנו בתרומה. דאף תרומה בזמן הזה ואף בימי עזרא אין חיובה אלא מדבריהם, ודין התרומה נלמד ממה שנאמר לגבי חלה בבואכם. הלכה ו', פירות חוץ על הארץ שנכנסו לארץ ישראל, דיינו תבואה של חוץ לארץ שהובא לארץ, ועשו ממנה בארץ עיסה, הרי בזמן שכל יושביה עליה הם חייבים בחלה מהתורה, משום שחיוב העיסה חל בשעה שעושים את העיסה, ולפיכך מה שקובע לגבי חיוב החלה הוא המקום שבו נעשתה העיסה, ולא המקום שבו צמחה התבואה. ולפיכך פירות הארץ שיצאו חוץ על הארץ, דיינו שהתבואה גדלה בארץ והוציאה לחוץ לארץ, ושם עשה ממנה עיסה, הרי הם פטורים מהתורה מן החלה. והדבר נלמד ממה שנאמר לגבי חלה בפרשת שלח, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, ראשית הריסותיכם חלה תרים ותרומה, שהמילה שמה היא מיותרת, ודורשים ממנה שמה דיינו בארץ ישראל, אתם חייבים בין על פירות הארץ בין על פירות חוץ על הארץ, דיינו שאיסה הנעשית בארץ ישראל חייבת בחלה, אף אם היא נעשית מתבואה שגדלה בחוץ לארץ, ובכל מקום שאינו שם עדיין ובחוץ לארץ פטורים מחלה, אף אם עשו שם עיסה מתבואה שגדלה בארץ ישראל. הלכה זין, אף שכאמור חיוב החלה מן התורה הוא רק בארץ ישראל, הרי מפרישין חלה בחוץ על הארץ מדברי סופרים מדי רבנן, כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל, שבאם יתרגלו שלא להפריש חלה מהעיסה, ישנו חשש שישכחו שיש חיוב כזה, ואף כשיבואו לארץ ישראל לא יפרישו חלה מהעיסה. ומה שלא גזרו כן לגבי תרומות ומעשרות, שלא חייבו חכמים תרומות ומעשרות בחוץ לארץ, אלא בארצות הקרובות לארץ ישראל, זהו משום שתרומות ומעשרות אינה מצויות בחוץ לארץ. משום שלא לכל האנשים יהיה שדות, ורוב השדות שבחוץ לארץ הם של גויים. מה שאין כן בנוגע לעיסה, שהרגילות הייתה אז שכמעט כל אדם עשה עיסה בביתו. ואין מבין חלת חוץ על הארץ לארץ, דיינו שאין מבין חלה שהופרשה בחוץ לארץ לפי התקנה דרבנן, כדי שהכהן יוכל אותה בארץ ישראל, כשם שאין מבין תרומה וביקורים משם. דיינו שבאים יפריש תרומה בארצות הקרובות לארץ ישראל, שחכמים תקנו שם הפרשת תרומה, אין מביאים אותה לארץ כדי שהכהן יוכלה שם, ושניהם מאותו הטעם שגזרו חכמים תרומת ארץ העמים על חוץ לארץ, ולפיכך אוכלים את התרומה והחלה שתקנו חכמים להפרישם בחוץ לארץ, רק בחוץ לארץ, אך אסור לאוכלם בארץ ישראל משום שנטמעו באוויר ארץ העמים. וכך גם המביא ביקורים מסוריה, שזו המקום היחידי שתקנו בו חכמים ביקורים, שגם סוריה הפרת עמה. ואם מביא חלה מחוץ לארץ לארץ ישראל, הרי אסור לכהנים לאוכלה, ולשורפה אי אפשר משום שלא נטמעה בתומה ידועה, שהרי אין כל האנשים יודעים את דין התומה של חוץ לארץ, ויחשבו האנשים ששורפים הבחלה תאורה, ולפיכך באים מחמץ מניחה עד ערב הפסח, ובהגיע מועד ביור החמץ תשרף עם כל החמץ כתרומה שהובאה מחוץ לארץ. ובאים מיינן החמץ, כגון שעשה מהחלה מצא, או שהפריש לכתחילה את החלה מהמצא, הרי הוא מניח אותה עד שתתאמת תומה ידועה לכל ואז תשרף. הלכה ח', שלושה דינים דיינו חילוקי דינים יש לחלה בשלוש ארצות, בשלושה אזורים, והם ארץ ישראל כולה שנכבשה על ידי עולי מצרים בזמן יהושע, נתקדשה בקדושה ראשונה שבטלה לאחר חורבן בית ראשון. האזור השני הוא החלק המצומצם בארץ ישראל, שהשתקנו בו עולי בבל, שעלו עם עזרא, שהם קידשו רק חלק מארץ ישראל שנתקדש על ידי יהושע, והחלקים שקידשו עולי בבל, קדושתם אינה בטלה לעולם, והאזור השלישי הם שאר המקומות שמחוץ לגבולות עולי מצרים. וכך נחלקים הדינים של שלושת האזורים, כל הארץ שהחזיקו בה עולי בבל, עד גזיב ולא כולל גזיב עצמה, שזהו החלק שנשארה בו קדושת ארץ ישראל לעולם, מפרישים בה חלה אחת כשיעור, שהוא אחד מ-24 לבעל הבית או אחד מ-48 לנחתום, והיא נאכלת לכהנים, משום שבמקום זה חלה קדושת ארץ ישראל באופן מלא, ומפרישים בה את החלה כעיקר דינה. ושאר ארץ ישראל שהחזיקו בה עולי מצרים ולא עולי בבל, שהיא מכזיב ולחוץ ועד המנה, שאף שאותו השטח נכלל בגבולות ארץ ישראל, הרי הקדושה שקידשו עולי מצרים פגה ממנו בזמן החורבן, הרי מפרישים בה שתי חלות, האחת נשרפת והאחת נאכלת לכהנים. ומפני מה מפרישים בה שתי חלות? מפני שהחלה הראשונה שמפרישים תמאה בתומת ארץ העמים, שרי לא נתקדשה אותה ארץ בימי עזרה, וקדושה הראשונה שקידשו את כל ארץ ישראל עולי מצרים, בטלה משגלו בזמן חורבן בית ראשון, והואיל והיא ארץ ישראל, שהיא בכלל גבולות ארץ ישראל, ובעבר כשכבשו אותה עולי מצרים, היא הייתה חייבת בחלה מהתורה, הרי מפרישים בה חלה אחת בשיעור של 1 מ-48, ושורפין אותה, כדין עיסה שנתמת בארץ ישראל, ומפרישים חלה שנייה ונותנין אותה לכהן לאוכלה, כדי שלא יאמרו תרומה תאורה נשרפת, שהרי נשרפה הראשונה אף על פי שלא נתמאה תומה ידועה לכל, שאין הכל יודעים את דין תומת ארץ העמים, ומכיוון שבעיני האנשים יכול להיחשב מקום זה שכבשו עולי מצרים כארץ ישראל, החייב בחלה מהתורה, הרי באים יפרישו רק את החלה הראשונה וישרפוה, יחשבו האנשים שכל חלה נשרפת אף כאשר היא תאורה, אך כאשר מפרישים עוד חלה ונותנים אותה לכהן לאוכלה, יבינו האנשים שחלה תאורה נאכלת, ושהחלה הראשונה נשרפה מפני שנטמאה. וזו החלה השנייה אין לה שיעור, אלא כל שרוצה מפריש מפני שהיא מדבריהם, דאף שגם החלה הראשונה היא מדבריהם, שהרי ממקום שלא כבשו עולי בבל, מכל מקום היא יכולה להיראות בעיני אנשים כשל תורה, כאמור משום שזהו חלק מארץ ישראל שכבשו עולי מצרים. אך כאשר מפרישים חלה שנייה, ברור לכולם שזהו מדבריהם, ולפיכך לא יבואו לכלל טעות מכך שמפרישים אותה פחות מקשיו. והאזור השלישי, שהוא כל הארץ, מהמנה ולחוץ, שהוא מחוץ לגמרי לארץ ישראל, אף מחוץ לאותו אזור שכבשו עולי מצרים, בין בסוריה הארצות שכבש דוד, בין בשאר הארצות של חוץ לארץ, מפרישים שתי חלות. שאף בחוץ לארץ מפרישים שתי חלות, אחת לשריפה כדי שלא יאמרו ראינו תרומה טמאה נאכלת, מכיוון שידוע לכולם שמקום זה הוא חוץ לארץ, הרי אנשים שיודעים מדין תומת ארץ העמים, הסיקו מכך שעל אף שהחלה נטמאה בתומת ארץ העמים מכל מקום היא נאכלת, שניתן לאכול כל חלה ותרומה אף בתומה, ולפיכך שורפים את החלה הראשונה, ואחת ומפרישים עוד חלה שתהיה לאכילה, וזאת כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל, שיזכרו שעיקר דין החלה כאשר היא נעשית בתאורה, לתיתה לכהן כדי שיוכלנה. והואיל וזו וזו מדבריהם, שבשונה מהחלה שמפרישים בגבולות ארץ ישראל שכבשו עולי מצרים, שהאנשים עלולים לחשוב שהיא חייבת בחלה מהתורה, ולפיכך את החלה הראשונה מפרישים בשיעור של 1 מ-48, כשיעור חלה שנתמת, ורק את החלה השנייה שברור לכולם שהיא מדבריהם מפרישים אפילו כלשהו, הרי חלה זו שמפרישים אותה במקום שברור לכולם שהוא חוץ לארץ, ואם כן כולם יודעים שאף החלה הראשונה שמפריש היא רק מדבריהם, אם כן מוטב לרבות בחלה השנייה הנאכלת, ולפיכך החלה הראשונה של השריפה אין לה שיעור אלא כלשהו, ושל אכילה 1 מ-48 כדין חלת מאה שהיא נטמאה באוויר ארץ העמים, ומותרת החלה השנייה באכילה אף לזווים ולזוות שהתומה יוצאת מגופם ולפיכך תומתם חמורה יותר, ואין צריך לומר לשאר טמאים, כנוגע בשרץ וכיוצא בזה שקיבלו את הטומאה ממקור חיצוני, שטומאתם קלה יותר, ובוודאי הם מותרים באכילת החלה השנייה. וסיבת ההיתר היא משום שכבר יצא ידי חובתו בהפרשת החלה הראשונה, והפרשת החלה השנייה היא רק כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל. הלכת ת, בזמן הזה שאין שם עיסה תאורה מפני טומאת המת, שכולנו בחזקת טמאי מתים משום שאין לנו אפר פרה אדומה כדי להתאר בו מטומאת המת, הרי מפרישין חלה אחת בכל ארץ ישראל, בחלק שכבשו עולי בבל והוא קדוש עדיין בקדושת ארץ ישראל, הרי מפרישים שם חלה אחת בשיעור 1 מ-48, ושורפין אותה, מפני שהיא טמאה ויש לה שם עיקר מן התורה. דהיינו שאף שחיוב החלה בזמן הזה אף בארץ שכבשו העולי בבל אינו אלא מדרבנן, משום שאין כל יושביה עליה, והחלה טמאה בתומת המת והיא תומה ידועה לכולם, בכל זאת מפרישים אחד מ-48 ולא פחות מזה, מכיוון שבחלק ארץ ישראל שכבשו עולי בבל, בזמן שהיו כל יושביה עליה, היה בו חיוב הפרשת חלה מהתורה. ולפיכך מפרישים בחלה כשיעור, ומכל מקום מפרישים רק אחד מ-48, מפני שהתמאה בתומה ידועה לכל. ובחלק ארץ ישראל שכבשו רק עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל שהוא מכזי ועד המנה, מפרישים גם כן חלה בשיעור של אחד מ-48 ושורפים אותה מפני התומה, אך בשונה מהחלק שכבשו עולי בבל, הרי מפרישים שם חלה שנייה לכהן לאכילה, ואין לה שיעור לחלה זו השנייה, ואף שהטעם שבחלק זה של ארץ ישראל שכבשו רק עולי מצרים היו מפרישים חלה שנייה, הוא מפני שהתומה של החלה הראשונה שהוא מפני תומת ארץ העמים לא הייתה תומה ידועה, ולפיכך היו מפרישים חלה שנייה ונותנים אותה לאכילה לכהן כדי שלא יאמרו שחלה טהורה נשרפת, ואילו בזמן הזה הרי ידוע הדבר שכולנו טמאי מתים, שלפיכך בחלק ארץ ישראל שכבשו רק עולי בבל, מפרישים רק חלה אחת, אחד מ-48, ושורפים אותה. מכל מקום, בחלק זה שכבשו רק עולי מצרים, ממשיכים להפריש חלה שנייה ונותנים אותה לכהן לאוכלה, כשהיה הדבר מקודם. ומכיוון שכך היו עושים בעבר, לא רצו חכמים לבטל דבר זה. ובשאר הארצות שמחוץ לגבולות עולי מצרים, שהם חוץ לארץ גמור, גם נשאר הדבר כפי שהיה מקודם, שמפרישים שתי חלות, אחת לשריפה ואחת לאכילה, זו של השריפה אין לה שיעור אלא כלשהו, ושל אכילה אחד מ-48. והרמב״ם לא כתב זאת בפירוש, משום שבזה אין סיבה לחלק ממה שהיה קודם. וכל זהו שיטת הרמב״ם בנוגע לזמן הזה, שבחוץ לארץ צריך להפריש שתי חלות, אחת לשריפה ואחת לאכילה לכהן. אך הראש כתב שמכיוון שעכשיו גם בארץ שהחזיקו בה עולי בבל, אין החלה נאכלת, הרי אף בשאר המקומות בחוץ לארץ לא תקנו להפריש חלה שנייה כדי שתהיה נאכלת, אלא מפרישים רק חלה אחת שהיא נשרפת. ומכיוון שבחוץ לארץ החלה הנשרפת אין לה שיעור, הרי החלה האחת שמפרישים עכשיו בחוץ לארץ שהיא לשריפה, גם היא אין לה שיעור. אך המעריל כתב שמכל מקום נוהגים להפריש כזית, ובשולחן ערוך פסק בעיקר הדברים כהרמב״ם, אך הרמו פסק כהראש והמעריל. וכתבו הפוסקים האחרונים שהמנהג להפריש חלה אחת בלא שיעור ולשורפה, פשט גם בארץ ישראל ובקהילות הספרדים, והוא המנהג הרווח כיום בכל המקומות. וכתב הרמו שנוהגים להשליך את החלה לתנור לשריפה לפני אפיית הפת, דהיינו שלא שורפים את החלה בעת אפיית הפת כדי לא לענות בשריפתה. וכתבו אחרונים שאם אין אפשרות לשרוף את החלה, ניתן להשליחה להשפעה כשהיא עטופה היטב. הלכה י' ג' החלה נקראת תרומה, שנאמר בפרשת שלח, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה. ולפיכך אינה ניטלת אלא מן המוקף כתרומה, שכשם שלעניין תרומה לא ניתן להפריש תרומה מפירות הנמצאים במקום אחד על פירות הנמצאים במקום אחר, והדבר נלמד מן הכתובים, הרי מכיוון שהחלה נקראת תרומה, אף אותה צריך להפריש, כאשר החלה נמצאת בסמיכות לעיסה שעליה מפריש אותה. אך דין זהו דווקא בחלת ארץ ישראל, אך לא בחלת חוץ לארץ, שכאמור בהלכות הקודמות הקלו בדיניה, והרמב״ם שמח על מה שכתב בהלכה הקודמת, שבחלת חוץ לארץ הוא אוכל תחילה ואחר כך מפריש חלה, שהרי במקרה זה אין זה מן המוקף. וכך גם אין החלה ניטלת מן הטהור על הטמא לכתחילה, דהיינו שאינו יכול להפריש חלה טהורה על עיסה טמאה כדין התרומה, ממשיך הרמב״ם בהלכה י' שמכיוון שהחלה נקראת תרומה, הרי גם כל שאמרנו בתרומה שלא יתרום, ואף בדיעבד אם תרם אינה תרומה, כחרש, שוטה וקטן שתרמו, הרי כך הוא הדין אף בנוגע לחלה, וכל שאמרנו בתרומה שלא יתרום מזה על זה, כגון מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו, הרי כך הוא הדין אף בחלה, וכל שאינו אוכל תרומה כזר או תמה אינו אוכל חלה, וכל האוכל תרומה שהוא הכהן הטהור וכן קניין כספו, הרי הוא אוכל אף את החלה. הלכת את וו, הסומה דיינו העיוור, והשיקור בתנאי שלא הגיע לשחרותו של לוט, שאז אין לו דעת כלל, שהרי הוא כשוטה גמור, הרי אף שלכתחילה אינם מפרישים תרומה, משום שהסומה מפני שאינו רואה, והשיקור משום שאין דעתו צלולה לגמרי, אינם יכולים לבחור את הפירות היפים, מכל מקום הרי מפרישין חלף לכתחילה, משום שבניגוד לפירות הרי אין בעיסה רע ויפה, כדי שנצריך שיפרישו אותה אנשים שרואים בדעתן צלולה לגמרי, כדי שיכוונו ויפרישו מן היפה. ולפיכך אף הסומה והשיקור יכולים להפריש את החלה. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.